שבוע טוב וברך. אחד מהדברים שיש בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא, וידוי מעשרות יש שם. ואני רוצה דרך הדברים הללו נדבר קצת על הדין של מעשר כספים. נדבר על הדין הזה. אז בואו נתחיל קודם כל על החיוב, על עצם החיוב של מעשר כספים. האם יש חובה לתת מעשר כספים או שאין חובה? התוספות במסכת תענית, תענית בדף ת' מביא את דברי הספרי. בספרי כתוב ככה, אסר תאסר את כל תבואת זרחה יוצא השדה שנה שנה. ספרי אומר, אין ילד תבואת זרחה שחייב במעשר. ריבית, ריבית? כוונה שמלווה לגוי. ופרקמטיה וכל שאר רווחים מיניים. תלמוד לומר, את כל, כתוב, עשר תעשר, את כל תבואת זרחה. היה יכול לומר, אומר תוסות, את תבואתך. מה זה כל? בא לרבות ריבית ופרקמטיה וכל דבר שמרוויח בו. אלו דברי תוספות בשם הספרי. באופן פשוט, כוונת הלימוד הזה של הספרי ושל תוספות, שיש חיוב מעשר כספים, והחיוב הזה נלמד מפסוק. אם הוא נלמד מפסוק, זה אומר לכאורה שזה חיוב דאורייתא, מעשר כספים. אז טוב, חידוש גדול, תכף אנחנו נדבר. עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר.
שזה לא רק על תבואה.
אפילו על זה. גם על מעשר כספים, נכון. אבל באמת פשט הדברים שזה על, שזה דין דאורייתא לכאורה זה נשמע. באמת, הפוסקים דנו בשאלה הזאת באריכות, מה רמת החיוב של מעשר כספים. אז אני רוצה לחלק את הדברים שלנו לשני חלקים. חלק ראשון, אנחנו נדון כאילו בדיון ההלכתי הטהור קודם, אחר כך נסביר, נגיד גם כמה דברים שהם, מה נכון לעשות, מה ראוי לעשות. קודם כל בדיון ההלכתי הטהור. הבח, רבי יואל סירקיש, בעל בית חדש, כותב ביורה דעה, בסימן שין למד א', הוא אומר, מעשרות זה דווקא במעשר עני, מזרע הארץ, זה מצוות עשה מן התורה. שמעו את הלשון של הבח. אבל מה שאדם מעשר ממה שמרוויח במסע ומתן ככספים ושאר רווחים, אינו בכלל זה. הוא אומר, יכול לתת לנו לצדקה, לפדיון שבויים. הוא אומר, מעשר עני לעניים. כן, אבל זה רק במעשר של תבועה. במעשרות שאדם מרוויח ונותן מסע ומתן, במסע ומתן ומפריש מזה. זה אתה יכול לתת לצדקה, לפדיון שבויים. הוא מסיים במשפט, שערנו חייב בה לא מן התורה ולא מדי רבנן. הבח אומר, שמעשר כספים זה לא חיוב לא מן התורה ולא מדי רבנן, זה מנהג טוב אולי לעשות. התז, רבי דוד הלוי, היה חתנו של הבח. שני פוסקים גדולים מהפוסקים, הבח יש לו על פירוש על כל הטור, והתז על השולחן ערוך, אז התז כותב כך, מביא דיני צדקה בסימן שילה מדלף, הוא כותב, נראה שיש לדמות מעשר שמפרישים מן הרווח, לדין מעשר עני של תבועה בפירות. זה דומה. הוא אומר, מורי חמי, הבח, כתב שהמעשר של ממון, אין בו חיוב לא מן התורה ולא מדי רבנן. הוא אומר על זה התז, אני לא מבין אותו, תמתי. מה, בסימן רש מ"ט מבואר, שזה חיוב גמור. איך הוא כותב דבר כזה? שוור, לא רצה. טוב. כן. אז הראיה של התז, שמעשר כספים זה חיוב, מהשולחן ערוך בסימן רש מ"ט. בואו נקרא את השולחן ערוך, סימן רש מ"ט, בואו תגידו לי מה אתם אומרים. כדעת, האם יש קושייה מפה על דברי הבח, כמו שאתה זה אומר או לא? שולחן ערוך בסימן רשמנטט עוסק בהלכות צדקה, כמה חייב לתת, כיצד יתננה, זה העסק בסימן הרשמנטית. כתוב שם בהלכה א' ככה, שיעור נתינתה, כמה צדקה צריך לתת. אם ידו משגת, כפי צורך העניים. אם אתה מולטי מיליארדר, מה שצריכים תיתן. לא קשור למעשרות. כמה שאתה יכול תיתן. יש מישהו שיש לו חיסרון, תמלא לו את החיסרון. ואם אין ידו משגת כל כך, טוב, ייתן עד חומש נכסיו. חמישית, מצווה מן המובחר. אחד מעשרה מידה בינונית. פחות מכאן, זה עין רעה, הוא אומר. מי שנותן פחות ממעשר. חומש, איך עושים את החומש? הוא אומר, שנה ראשונה זה מהקרן, מכל הסכום, אחר כך מהרווחים, מכל מה שרוויח בכל שנה. זה סעיף א'. סעיף ב' אומר השולחן ערוך, לעולם לא ימנע אדם עצמו פחות משלישית השקל לשנה. אני לא יודע כמה זה יוצא שלישית השקל, נדמה לי שפעם בדקתי שקל, היום חמישה סלעים, חמישה שקלים, זה בערך, לפי החשבון של היום, בערך 400 שקל, משהו כזה. אז זה חמישה סלעים. אז תעשו לפי זה חשבון כמה זה שלישית השקל, לא יודע מה. כמה זה יוצא, 30, 50 שקל, משהו כזה, לא יודע בדיוק.
בשנה.
זה הסכום שבאמר, הוא שכן הוא אומר, זה המינימום. בן אדם שעוד 30 שקל לצדקה, אם נתן פחות מזה, לא קיים מצוות צדקה. זה לא נקרא שהוא קיים הזה, אבל הוא נתן פה איזה שקל, שם שקל, ולא נקרא. זה המינימום. התז למד מדברי השולחן ערוך קושייה לבך. תראו, כתוב כאן בפירוש, אומר התז, שיש חובה לתת מעשר. הנה, נפסק בשולחן ערוך. סימן ראשון, תציף א'. אומר שבות יעקב, אומר, מה, בך לא יודע שולחן ערוך? זה לא יכול להיות. הוא אומר, מהשולחן ערוך לא רק שאין קושייה על הבך, הפוך, יש ראייה לשיטתו. הרי מה כתוב בסעיף ב'? כתוב בפירוש שלעולם לא ימנע אדם עצמו פחות משלישית השקל בשנה. מה זה אומר? שאתה לא חייב מעשר. אבל אתה יכול לתת שלישית השקל. מי שעשה את זה, יצא ידי חובה. אדרבה, כתוב כאן שהחיוב המינימלי של צדקה זה אפילו לא מעשר.
מעשר או צדקה?
צדקה. מי אמר שיש חובת מעשר? זה בדיוק הדיון. הבך אומר, אין שום חובה כזאת. כתוב בהלכה א' מעשר. נכון, גם כתוב חומש.
מה זה הגמרא שאומר מעשר?
אז מה זה הגמרא? מה זה הספרי יותר נכון? כן, הספרי. הוא אומר, על זה ישבות יעקב, צריך להגיד שהספרי זה הסמכת באלמה. זה לא מקור דאורייתאי של חיוב, זה הסמכת. והוא אומר, כך המשמעות של כל רוב הפוסקים. זה שהפוסקים הראשונים השמיטו את דין מעשר עני בזמן הזה לעניין מעשר כספים. מה עם מעשר כספים? זה גם חלק ממעשר עני. מכאן מוכח שאין חיוב מדי רבנן מדין הכלל, זה רק מנהג טוב. והראיה שלו לדבר הזה היא ראיה פשוטה. מעשר עני. מתי נותנים אותו? אנחנו יודעים. שנה ראשונה ושנייה, מעשר שני. שלישית, מעשר עני. רביעית, חמישית, מעשר שני. שישית, מעשר עני. רק בשנה שלישית ושישית נותנים מעשר עני. אז איך יכול להיות שמעשר כספים, שהוא נלמד ממעשר עני, יהיה חיוב יותר גדול ממעשר עני בעצמו? הרי ודאי כל דתקון רבנן, כמו שחיים תקנו, הם תקנו כאין דאורייתא, בדומה לדין הדאורייתאי. אז מה, זה חיוב יותר גדול מאשר המעשר של מעשר עני בעצמו? זה מוזר. לכן, בסוף הוא מסכים לדברי הבך, וכך משמעות בעיקרון של הפוסקים. אני רק, כדי שנפתח את כל העירייה, נזכיר כאן עוד דברים שכתובים בשו"ת ציץ אליעזר. הוא מביא מדברי החתם סופר ביורה דעה בסימן רש למד ב', שם הוא כותב בדעת המעריל, היה מגדולי הפוסקים של אשכנז, שמעשר כספים זה ממש דאורייתא. הוא אומר זה דאורייתא גמור. סוף דבר, יש לנו שלוש שיטות בהלכה, בפוסקים, לגבי מעשר כספים. דעת, חתם סופר בשם מעריל, דאורייתא. ככה אופן פשוט נראה ששיטת תוספות. דעת התז, שזה לא חיוב מדאורייתא, אבל זה חיוב גמור מדרבנן, שנפסק בשולחן ערוך בסימן רשם ט'. דעת הבח, ופני יהושע, ושבות יעקב, ועוד ועוד ועוד, הרבה, שזה לא חיוב לא מדאורייתא, ולא מדרבנן, אלא זה מנהג טוב. מה הנפקמינה של כל המחלוקת הזאת? הנפקמינה המרכזית, זה לייעוד שמייעדים את הכסף של מעשר כספים. אם זה דאורייתא, ולמדו את זה ממעשר עני, מעשר הולך לעניים, ואם זה דרבנן, לכאורה זה גם יותר צריך להיות צמוד להגדרים של מעשר עני, כי כל זה תקון רבנן, כמו שאמרנו, כי אין דאורייתא תקון. אבל אם זה מנהג טוב, זה פותח יותר את האפשרויות לענייני צדקה כללי, כל מיני עמותות, כל מיני דברים שהם לא עניים. אבל זה להרבות חסד בעולם, לעשות דברים טובים בעולם. כן, סליחה.
אני רוצה לזה כאילו שיש מי שאומר שזה לא מהתורה, אני רוצה לזה שיש אפליה, מי שהוא חקלאי, צריך לתת מעשר. השאר,
אינים. כן, התורה דיברה על מעשר תבואה. הספרי למד מזה גם מעשר כספים, אבל יכול להיות שזה רק אסמכתא. ובאמת, עיקר הדין של התורה זה חיובים על על החקלאי בלבד, אתה צודק.
לא, התנאי זה לתת למעשר מהכספים שהוא מרוויח, מעבר לתבואה.
זה תלוי בשאלה שאנחנו דנים עכשיו. אם מעשר כספים זה לא חיוב דאורייתא ולא דרבנן, אז אולי הוא לא חייב בזה. עכשיו, תשימו לב רק לדבר אחד, ופה אני עובר כבר לשלב השני של הדברים. הלכה למעשה, רוב הפוסקים פוסקים כדעת הבח. מעשר כספים זה לא חיוב מדאורייתא ולא מדרבנן, אבל זה מנהג טוב. יש דעות אחרות, כמו שראינו, יש מעריל, שאומר זה דאורייתא, בוודאי חשוב להתחשב גם בדעתו, ויש תז שאומר זה דרבנן. אבל זה מנהג, אני אומר, זה מנהג טוב. למה זה מנהג טוב? אני רוצה לומר לכם... מה? גם, ודאי מנהג טוב מי שמקבל, אבל גם למי שנותן. ולמה? זה מנהג כל כך טוב. תשמעו, אני הרבה מחשבות אחרי על הדבר הזה, אבל באמת, בפועל, מי שעושה את המנהג הזה, או את הדין הזה, לא משנה, את המנהג, לצורך העניין, של מעשר כספים, בשורה התחתונה, הוא נותן הרבה מאוד צדקה. אדם שלא, נותן פה, נותן שם, אבל הוא לא מתקרב לבין אדם שנותן מעשר, זה כמויות הרבה הרבה יותר גדולות. איך הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, וילבש צדקה כשריון, זה כמו שריון של קשקשים, בסוף זה יוצר משהו ענק. תעשו את החשבון, אדם שנותן מעשר כספים, כשהוא מסתכל בגיל 120, כמה צדקה הוא נתן, אתה לא יכול לדמיין אפילו. זה כמויות אדירות. כל אדם שנותן צדקה, זה לא מתקרב לדבר הזה. אז זה דבר ראשון מבחינת הכמות. דבר שני, זה, יש בזה משהו גם מאוד מאוד משמעותי לעומת צדקה רגילה. צדקה רגילה מזדמן לך פה, מזדמן לך שם, אתה עושה כזה לפי המתחשק. מעשר כספים זה בעצם הופך את מצוות הנתינה של האדם, מצוות הצדקה, למשהו הרבה יותר ממוסד. זה קבוע. זה המציאות שלו. ובהקשר הזה גם, זה גם מקל על האדם הרבה. כי כידוע, מצוות צדקה, יש כאלה שאמרו, זה כמו תרומת איברים. האדם מרגיש שהוא מוציא כסף מהכיס, כאילו חתכו לו את היד. אם בן אדם רגיל לתת מעשר, אז הוא... מישהו מבקש לנו איזו תרומה, הוא לא מתחיל חשיר, ניתן לו עכשיו, לא בדיוק החגים, קשה לי, אלא זה על החשבון המעשר, זה מהמעשר. הוא לא נכנס כל פעם להתלבטות הזאת, האם לתרום איבר או לא לתרום איבר, כי זאת המציאות שלו. ובכלל, בסוף המנהג הזה מרגיל את האדם לדבר מאוד מאוד חשוב לדעתי, שזה הצורת הסתכלות של האדם על הממון. לפני בערך שבוע, פגשתי איזה אדם אחד, והוא סיפר לי ככה שהבן שלו, שהוא כבר נשוי, הבן שלו, שאל אותו, איך אתה נותן מעשר כספים? איך אתה מצליח לעשות דבר כזה? זה כמויות גדולות. אז היהודי הזה סיפר לי, שהוא אומר לבן שלו, תגיד לי, אם אני נותן לך סכום כסף, 1,000 שקל נגיד, ואני אומר לך, 100,000 האלה תיתן 100 לרב שלך, או לישיבה, היית עושה את זה או לא היית עושה? ברור שהיית עושה, אני אומר לך, אני אתן לך 1,000 ותיתן 100. הוא אומר, ככה אני מתייחס לכסף שהקדוש ברוך הוא נותן לי. עשירית זה לא שלי. עשירית הקדוש ברוך הוא הפקיד בידי כדי שאני אתן את זה למי שצריך. אם זאת התפיסה של האדם על הממון שלו, אז הסתכלות הרבה יותר אמיתית, הרבה יותר בריאה. ונצרף פה רק את עוד דבר אחרון, דברים שכתובים בפוסקים על בתנחומה, כתוב בברכי יוסף מביא את זה, כתוב ככה: עשר תעשר, עשר שלא תתחסר. מי שמעשר ובסוף גם שומר לו את הממון, כמו שכמו אומרת גם כן בכתובות, מלח ממון חסר. איך מולכים את הממון, איך שומרים עליו? כשמחסרים אותו לצדקה. כתוב בתנחומה: רמז למפרשי ימים להוציא אחד מעשרה לעמלי תורה. זאת אומרת, המדרש תנחומה מייעד את מעשר כספים לא לעניים, לעמלי תורה. ודרך כלל זה גם מתחבר ביחד, כן? אבל רמז לדבר הזה מצאנו בדברי הנציב. מה? נכון. זה אומר שזה כמו הפוסקים שסורים שכנראה מנהג. אבל באמת רמז לדבר הזה מצאנו בדברי הנציב. הנציב כותב על התורה במעשר, אני כתוב במעשר שני, למען תלמד ליראה. הוא אומר, גדול מעשר שמביא את האדם לידי יראה, לידי לימוד תורה. הוא עולה עם זה לירושלים, הוא פוגש את הכהנים, הוא פוגש את מורי התורה, וככה הוא סופג את התורה לתוכו. אומר הנציב, מכאן המקור של התנחומה הזה, שהייעוד של מעשר כספים הוא יותר לתורה מאשר לעניים, כי בעצם מה שזה גורם לו זה ליראה, לספוג דרך הדבר הזה, לספוג קשר ושייכות אל עומדי תורה. אז אם כן, למרות שאין בזה חיוב, אבל זה אחד מהמצוות הכי חשובות והכי גדולות שאדם יכול לקבל על עצמו, הדין הזה של מעשר כספים. בסוף החשבון, כמו שאמרנו, חשבון גדול אחרי 120 על כל הטוב הגדול שמושפע ממנו בעולם, שבעזרת השם יזכה, אמן.